הפסולת יהיה קורבנו, ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. כלומר, כאן במנחת נדבה אומר רש"י, ונפש כי תקריב. לא נאמר נפש, לא נאמר נפש בכל קורבנות נדבה, אלא במנחה. מי דרכו להתנדב מנחה? אני. אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו יקריב נפשו. מה הכוונה של הדברים? יש אדם שמביא קורבן, הוא מקיים בזה מצווה, מצווה גדולה מאוד מאוד. כעת עשיר כשמביא קורבן, דרך כלל מביא בהמה, בהמה גדולה, מביא קורבן. יש עני שאין לו כסף לקנות בהמה, אין לו כסף אפילו לקנות עוף. יש פה הסדר של הפסוקים בפרשת ויקרא, קודם יש עולת בהמה, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים, כתוב דבר בני ישראל, מת להם אדם כי אקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצום, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו. אז קודם בקר, זה הפרשה הראשונה. אחרי זה מן הצום קורבנו, כתוב מהכסבים או מהעיזים. אחרי זה, זה בפסוק י' על צום ועלה. אחרי זה פסוק י' ד' ומן העוף עולה קורבנו להשם, ויקריב מן התורים ומדני היונה את קורבנו. אחרי זה בפרק ב' פסוק א', ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם. אז זה שואל רש"י, למה בקורבן של בהמה, של בקר, לא כתוב נפש, בקורבן של צום, לא כתוב נפש, בקורבן של עוף, לא כתוב נפש, רק במנחה. אז זה מביא רש"י מחז"ל, העני חסר כל, אפילו את המנחה שהוא מביא, זה יותר קשה לו להביא מבחינת היכולת מאשר הבהמה שמביא העשיר, אשר יש לו מיליונים, הביא בהמה אחת, כמה זה קשה לו כבר. זה לא חסר לו. אני חוסך פרוטה לפרוטה, פה מוותר על ארוחת בוקר, שם מוותר על ארוחת צהריים, עד שהשיג את הכסף להביא את המנחה הזאת. אומר, אז מה? אומרת לנו התורה, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו, כאילו את עצמו הקריב, שזה ודאי הקורבן הכי גדול, יותר מהבהמה. כי העיקר תלוי לא רק בגודל של הקורבן, אלא גם במאמץ, כמה שהבן אדם מתאמץ. על דרך זה, רש"י למעלה בסוף פרק א' אומר, על מה שכתוב בסוף קורבן בהמה, בסוף קורבן בקר כתוב, עולה ישר ריח נרוח לשם. בסוף קורבן מהצון כתוב גם, עולה הוא ישר ריח נרוח לשם. בסוף קורבן מהעוף, שזה אדם פחות יכולת, גם כתוב, עולה הוא ישר ריח נרוח לשם. אומר רש"י, בסוף פרק א', בפסוק י"ז, נאמר בעוף ריח נרוח, ונאמר בבהמה ריח נרוח. לומר לך, אחד המרבה, ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. השאלה לא רק איזה גודל בהמה הבאת, כמה באמת כוונת ליבך לשם שמיים. הדברים האלו נוגעים לנו מאוד למעשה. למה? המציאות אצלנו, שאנחנו בדרך כלל, אולי לא כולם, אבל אצל הרוב, אחד מהדברים שהכי מפריעים לנו בעבודת השם יתברך זה, שכשאנחנו מודדים את היכולת שלנו, כמה אנחנו יכולים ללמוד תורה, כמה אנחנו מצליחים בתורה, אנחנו מקבלים חלישות הדעת, דורות הקדמונים, גדולי עולם, איך זכו לדעת את כל התורה כולה, בבקיאות נוראה, בעיון עמוק, עד לעסוק אשמת את העני בדי הלכתה, להסביר את העניינים בעומק ההבנה, בבהירות עצומה, אנחנו קוראים, עד שאנחנו מבינים, עד שאנחנו מסתבכים, עד שיוצא לנו הדברים ברורים, אז יש לנו הרגשה, בשביל כזה לימוד, כדאי לנו להשקיע כל כך הרבה כוחות, בשביל כזה לימוד, כדאי לנו כל כך למסור נפש, אז זה אנחנו צריכים לדעת, זה לא כמו שאנחנו חושבים. הכל תלוי, כל אדם, לפי יכולתו, עושה את המאמצים להביא את עבודת השם שלו להשם יתברך, זה חשוב בשמיים מאוד מאוד. כמו שאני מגיע לבית המקדש עם איזה שקית של סולת, והחברים שלו עשירים באים עם בהמות מהודרות, טובות, אז מה הוא חושב? אוי, מה אני הבאתי? ואילו בשמיים אומרים, עד רבה, הוא התאמץ, כל כך התאמץ, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. אותו דבר בתפילות, אדם אומר, מה אני מחיי, כמה אני יודע לכוון, כמה אני יודע להתפלל. אין, מה שיש לך, מה שאתה יודע, זה חשוב בשמיים, אתה מצדך רק תעשה את המאמץ, תעשה את ההשתדלות, זה התפקיד שלנו. וכמו שכתוב במשנה במסכת אבות, בן ההה אומר, לפי צערה אגרה, לפי כמה הצער, התורח בעניין, לפי זה השכר של האדם. ובאבות ברבי נתן, מדרש חז"ל על סדר פרקי אבות, כתוב שם בלשון יותר חריפה, טוב פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. שכר של מצווה שנעשית מתוך צער, מתוך קושי, הוא יותר גדול ממאה פעמים של עשיית המצווה בלי צער. בהמשך הפרשה מפרק ד' והלאה יש לנו קורבן חטאת. על מה מביאים קורבן חטאת? אומרת הגמרא שהכלל הוא כל שזדונו בקרת שגגתו בחטאת. זאת אומרת, יש לנו כמה עשרות עבירות בתורה שהעונש עליהם, רחמנא ליצלן, זה עונש קרת. למי שעשה את זה במזיד, מה הדין מי שעשה את זה בשוגג? על שוגג אין קרת. אבל על דבר, סוג אותם העבירות שעל המזיד שלהם יש קרת, על השוגג שלהם יש קורבן חטאת. והעבירות האלו נחשבות בתורה לעבירות חמורות מאוד. אם אנחנו רוצים לראות עד אחד חומרת הדברים מגיעה, אחד מהעבירות שזדונם בקרת ושגגתם בחטאת זה חילול שבת. אומרת המשנה במסכת ראש השנה שאם חל ראש השנה בשבת, יום טוב ראשון של ראש השנה, שהוא דאורייתא, יש לנו שתי ימים ראש השנה, היום הראשון הוא מדאורייתא והיום השני הוא מדרבנן. כמו שבחוץ לארץ בכל החגים עושים שני ימים של יום טוב, יום ראשון, בימינו זה הולך כך, יום ראשון מן התורה ויום השני מדרבנן, בראש השנה גם בארץ ישראל עושים שני ימים יום טוב, יום ראשון מהתורה ויום שני מדרבנן. יש באמת מחלוקת ראשונים במסכת ביצה בפרק ראשון, הרבן עריף סובר שבארץ ישראל, שבראש השנה הוא יותר חמור משאר ימים טובים, וגם בארץ ישראל עושים בימינו שני ימים ראש השנה, כמו שאנחנו נוהגים, וכך דעת הרמב״ם, והראש, והטור, והשולחן ערוך, וכך פוסקים להלכה. אבל רבנו אפרים, מובא ברן במסכת ביצה בפרק ראשון, הוא חולק על הריף וסובר, שכמו שבשאר החגים בארץ ישראל עושים רק יום טוב אחד, יום טוב ראשון של סוכות, יום טוב של שמחת תורה, יום טוב ראשון של פסח, שביעי של פסח, חג שבועות, כל החמישה ימים טובים האלו בארץ ישראל עושים יום אחד, בחוץ לארץ עושים שני ימים. אז גם ראש השנה לדעתו בארץ ישראל עושים יום אחד, ורק בחוץ לארץ עושים שני ימים. וכך גם דעת הרזה, רב זרחיה הלוי זצ"ל בספר המאור, בפרק ראשון של מסכת ביצה. אבל רוב הראשונים, כמו שאמרנו, הריף והרמב״ם והראש והטור, וגם הרמב״ן במלחמות ועוד ראשונים, כולם חולקים על זה וסוברים שיש סיבות שראש השנה יותר חמור ועושים יומיים. אבל היום הראשון הוא מדאורייתא, היום השני זה רק מדרבנן. ואם חל יום ראשון של ראש השנה בשבת, לא תוקעים בשופר ראש השנה. נכון שביום השני תוקים, אבל זה לא מתקן את העניין כל כך, כי הרי היום השני זה לא יום טוב דאורייתא, זה רק יום טוב מדרבנן. אז יוצא שבשנה שראש השנה חל בשבת, אין לנו כיום תקיעת שופר מדאורייתא. למה? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, במסכת מגילה, שזה לא דין דאורייתא. מדאורייתא מצוות תקיעת שופר נוהגת גם בשבת. זה לא מלאכה גמורה, אין בזה איסור מדאורייתא לתקוע בשופר בשבת. למה חכמים ביטלו את תקיעת שופר בשבת שחל בראש השנה? אומרת הגמרא, חוששים שמא איזה אדם אחד שלא יודע לתקוע, ייקח את השופר וילך למישהו שילמד אותו לתקוע. ויש איסור של הוצאה של העברת חפץ 400 ברשות הרבים בשבת, אז הוא ייקשל במלאכת שבת. ובשוגג, לא במזיד, לא דבר של קרת, רק דבר של חטאת, כמו שאמרנו, כל שזדונו קרת, שגיגתו חטאת. כדי, ועלול להיות שאיזה בן אדם או איזה בני אדם, ומדובר על מיעוטה דמיעוטה, ייקשלו בזה, כדי שלא ייקשלו בזה, לכן תקנו לנו חכמים, לבטל מצוות תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת מכל עם ישראל, מיליוני יהודים. בכל העולם יש להם בשבת, שבשנה שחל ראש השנה בשבת, תקנו להם חכמים לבטל את המצווה של תקיעת שופר. יש כוח בית חכמים לעקור את דבריו לתורה בשב ואל תעשה. כל זה למה? שמה איזה יהודי בודד או יהודים בודדים בשגגה ייקשלו לצורך המצווה בחילול שבת. מה אנחנו רואים מכאן? עד כמה חמור איסור חילול שבת. זה למה כל כך חמור? זה דבר שזדונו קרת ושגיגתו חטאת, זה דבר חמור מאוד מאוד. אז אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל. ודאי שצריך להיזהר לשמור את כל מצוות התורה, להיזהר לשמור את עצמנו מכל עבירה ללא יוצא מן הכלל. אבל דברים שזדונם בקרת ושגיגתם בחטאת, בזה להיזהר בכפלי כפליים. וזה מהסיבות שאנחנו רואים שעם ישראל כל כך זהירים מאיסור חמץ, כל כך זהירים, תורכים לנקות, לשפשף, זהירויות על גבי זהירויות, הידורים על גבי הידורים, חומרות על גבי חומרות, מנהגים על גבי מנהגים. כל כך, למה? אחת הסיבות, הסיבה העיקרית, כי איסור אכילת חמץ בפסח, זה גם כן איסור של קרת, כמו שקראנו שבוע שעבר מפרשת בו, היה לנו שבוע שעבר בקריאת התורה פרשת החודש, מארבע פרשיות שמבוארות במשנה במסכת מגילה דף כ"ט עמוד א' לחודש, לשבתות של חודש אדר והסמוך לו, שקלים, זכור, פרה והחודש. אז זה מפרשת בו, דיני הפסח בתור הכנה לפסח, ועל קורבן פסח קראנו את זה. אז מה כתוב שם? כתוב שם דברים חמורים. פרשת שמות, פרשת בו, פרק י"ב פסוק י"ט, שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש ההיא מעדת ישראל בגרו באזרח הארץ. כיוון שכך, אז זה חמור מאוד. אז לכן כל אחד ישתדל מאוד מאוד בזהירויות, בהלכות פסח בפרט, בעיקר בקשרות של המאכלים שאדם אוכל, להיזהר בזה מכל משמר. ואם יש איזה אוכל שהוא יודע שיש ספקות בקשרות שלו, הוא שמע שההכשר על זה לפסח מפוקפק, יש בזה ויכוח בין הרבנים, יש בזה דיון, החכם עיניו בראשו לברוח מזה. מה אתה צריך להיכנס בספקות? מה אתה צריך להיכנס במחלוקות? מה לך להכניס ראשך בין הערים הגבוהים, להיכנס במחלוקת? יש כל כך הרבה דברים לאכול שמותרים לכל הדעות, לכל השיטות. תאכל שבוע את זה, אם אתה מאוד מאוד אוהב לאכול את זה. יש הרבה, זה עוד נמצא בחנויות גם אחרי פסח, תאכל אחרי פסח לקנות את זה ולאכול את זה. כמובן גם זה, רק אם זה הכשר, חמץ שעבר עליו הפסח, אי אפשר, אסור לאכול גם אחרי פסח. אבל עד כמה שזה דברים שיש מכשר, רק אתה רוצה, יש חששות, יש בעיות. בסדר, אז אתה מאוד מאוד רוצה לאכול, אולי אחרי פסח תאכל בפסח, בלי נדר בשום אופן. לא להיכנס לשום מחלוקות, לא להיכנס לשום ספקות, לאכול רק מה שקשר למהדרין, מן המהדרין, לפי כל השיטות ולפי כל הדעות. הכל שיהיה הכי מהודר, הכי קשר. וגם אם זה עולה קצת יותר כסף, זה שווה את זה. זה שווה את זה. בן אדם הולך סלון, קונה איזה סלון קונים היום. כל מיני דברים שקונים היום. על אחת כמה וכמה, מה שנוגע לכשרות, מה שנוגע לטהרת הנשמה, זה האדם צריך לשמור את עצמו מכל משמר. זה נוגע בין מה שאדם קונה, וזה נוגע אדם מזדמן באיזה מקום. בפתח היו יהודים שנהגו, אני לא אומר שחיוב לנהוג ככה, זה חלילה, אבל בכל אופן צריך לזכור שהיו יהודים שנהגו מנהג טוב, שבפסח לא היו אוכלים שום דבר מחוץ לבית. למה? אדם בבית, כל דבר שקונה, בודק, מתעניין אצל הרב, המוצר הזה מה, המוצר הזה מה, ההכשר הזה מה, ההכשר הזה מה. אדם בא אצל החבר שלו מתארח, הוא מתארח, יש איזה שמחה מזדמנת, איזה בר מצווה או איזה משהו, אתה לא בדיוק יודע מה, איך וזה, הוא אוכל, הוא לא יודע איזה הכשר הוא אוכל. כל השנה גם צריך להיזהר, אבל בפסח היה הרבה יהודים טובים שהיו נוהגים, מחוץ לבית לא היו אוכלים שום דבר, שום דבר. אם אני לא טועה, שמעתי פעם, לפני הרבה שנים, ממורבי, הוא סיפר שפעם אחת בשבת, חול המועד פסח, הזמינו אותו לאיזה סעודה של שבת אחרי צהריים, אחרי מנחה, באיזה בית כנסת של צדיקים גדולים שם, ולבוא לאכול איתם. היו שם אומרים הרבה דברי תורה חשובים, שרים זמירות בהתעוררות רבה. אז הוא בא לשם. אז כל ימות השנה היה שם, עושים שם סעודה, כי יד המלך מביאים כל מה שזה, כמובן, גם כל השנה בהכשרים טובים, אבל הכל אחד בא, יש בבית כנסת שם, קונה כבר את כל האוכל. אומר, אבל הוא בא, זה היה שבת פסח. אומר, היום שם כולם היו צדיקים, אף אחד לא סומך על שום כרשות, משהו לא בעצמו ראה, בדק וזה. אומר, הוא בא אחרי התפילה, שולחן ריק, חכה לראות מה זה. אומר, נטלו ידיים. כל אחד היה לו מאיזה סקית ששמר לעצמו, ושמע איזה מצה אחת ועוד משהו שהיה לו, ואיזה שבת הביא שם מהבית, וזהו. ביטלון, היה עדיף להם החומרה לא להקל שום כולות, שום דבר, אפילו על כבוד שהוא סעודת שבת. אני לא אומר מה חיוב, מה לא חיוב, רק לדעת, כל החג הפסח זה שבוע. ובשביל שבוע לא צריך לחפש כולות. העיקר לראות איך שהשבוע הזה לא להיכשל בשום דבר שיש בו נדנות מכשול באיסור מסורי חמץ. וצריך לדעת, כמו שמבואר בכל הספרים, האורות הרוחניים של חג הפסח, הם אורות מאוד מאוד קדושים ועליונים שבאים לעם ישראל. וכמה שאדם יותר מתחבר אל האורות האלו, האורות האלו מלווים אותו ועוזרים לו כל השנה וכל החיים. ואחד הדברים המרכזי שבדברים, הדבר המרכזי שעוזר לאדם להתחבר אל האורות הרוחניים האלו, להכניס את האורות הרוחניים האלו לתוך נשמתו, זה הזהירות מאיסור חמץ. ולכן התורה כל כך הרבה פעמים הזהירה אותנו על האיסור הזה בלשונות חריפים בתורה בכמה וכמה פעמים. אנחנו בעזרת השם מתקרבים לחג הפסח. היה לנו ראש חודש ניסן היום. חז"ל אומרים בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"א עמוד א', לפי רבי יהושע, בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. מבואר בספרים גם בשנים שלא זכינו לגאולת הכלל, אבל יש גאולה לנשמה בחג הפסח, בחודש ניסן. כתוב בתורה בפרשת בו על מכת בכורות שהייתה בליל פסח. כתוב, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שבטים, אני השם. מה זו בכל אלוהי מצרים מעשה שבטים, אני השם? אומר רש"י, ובכל אלוהי מצרים של עץ נרכבת, ושל מתכת נמסת וניתכת לארץ. מעשה שבטים, אני השם, אני בעצמי ולא על ידי שליח. כך רש"י לומד, שמה שכתוב בכל אלוהי מצרים עשה שבטים, אני השם, הכוונה שהפסלים נרכבים ונמסים. הרמב"ן על התורה אומר פירוש אחר בעניין. הרמב"ן אומר שהכוונה שלשר של מצרים בשמיים, שהוא שר מצד הסתרא אחרא, גם אותו השם יתברך עשה בו שבטים, שעל ידי זה התבטל הכוח של מצרים. לפי פירוש הרמב"ן, יש מפרשים שזה הכוונה, ובכל אלוהי מצרים וזה שבטים אני השם, על ידי הגילוי של אני השם, גילוי הארת קודשו של השם יתברך בעולם, שהוא ורק הוא השולט בכל העולמות כולם, זה עצמו ההתגלות הזאת, הקטה ועשתה שפטים בשר של מצרים, שהוא כוחות אטומה. וזה יש לנו בכל שנה ושנה, בחג הפסח, יש לנו הערה אלוקית לבטל את כוחות אטומה. כל בן אדם מחפש איך להצליח יותר בעבודת השם יתברך, איך להינצל מהניסיונות, איך להינצל איך להינצל מהמכשולים. צריך לדעת מאיפה באים הניסיונות, מאיפה באים המכשולים, זה מכוחות הרע. חג הפסח וחודש ניסן זה זמן מסוגל שבו השם יתברך מכה בכוחות הרע, מכה בסתרא אחרא, ועל ידי זה נעשית הרווחה לכוחות הקדושה, הערה עליונה לנשמות של עם ישראל. ואנחנו צריכים אבל כמה שיותר לחבר את עצמנו לדברים האלו. האורות באים, לכל ישראל באים, גם למי שלא מחבר את עצמו, יש לו הערה בימים האלו, והנשמה מתקדמת משהו על ידי זה. אבל אם האדם מחבר את עצמו לדברים האלו, אז ההערה היא פי כמה וכמה. אז אנחנו צריכים לראות איך שהחודש הזה יהיה לנו חודש של עלייה רוחנית, כל החודש כולו, ובפרט חג הפסח, לראות שזה יהיה חודש של עלייה רוחנית, חודש של קרבת השם בכל לב ובכל נפש. הגמרא אומרת במסכת קידושין, בדף פי א' עמוד א', שיש אנשים שאצלהם סקווה דשטה זה ריגלה. מה זה סקווה דשטה? אומר רש"י, החלק הכי מקולקל בשנה. דווקא בחג, חס וחלילה, נכשלים, אומר רש"י, בתערובת של גברים ונשים, באיזה אירועים של החג, אפילו בדרשה, שבאים לשמוע דרשה של החג, ומזה יש מכשולים והידרדרות. איך ייתכן כזה דבר? הרי החג זה זמן של עלייה רוחנית. כמו שכתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. זה זמן של להתקרב להשם, אפילו שלצערנו בימינו אין לנו את האפשרות לקיים את הפסוק הזה, בגלל שהפסוק הזה הכוונה בעזרה, בהר הבית, והיום שם אנחנו לא יכולים להיכנס בעזרה, בגלל שאנחנו בני מת, אי אפשר היום להיתר מטומאת מת, כי אין לנו פרה אדומה, אז אין שום דרך להתיר להיכנס לעזרה. אז אם ככה, אין לנו את הפסוק הזה כפשטו. אבל אנחנו רואים מזה שהתורה בזמן שאפשר להיכנס לעזרה אומרת שזה זמן להתחבר להשם, שלוש פעמים בשנה כל זכורך את פני השם אלוקיך, אז גם היום זה זמן של חיבור הנשמה להשם יתברך. וכיוון שכך, אז זה צריך להיות זמן של עלייה רוחנית, יש מקראי קודש זה נקרא בתורה. אז העניין הוא בגלל שכתוב בגמרא במסכת סוכה בדף בית סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו, ואומר הגרא בביאור הגרא על תיקוני זוהר, שהדבר הזה הוא לא רק מאדם לאדם, אלא גם באדם עצמו, ממצווה למצווה, מזמן לזמן, כמה שהזמן יותר מסוגל, אז חס וחלילה עלול להיות ניסיונות יותר גדולים. אז לכן יש בני אדם שדווקא בגלל ההערה של החג, היצר רע מתנקל, מחפש לגנוב מהשפע, והפיל אותם בדברים יותר קשים. צריך לדעת לשמור את עצמנו שהחגים יהיו זמנים של עלייה רוחנית. זה לא זמן לכל מיני בילויים מפוקפקים, לכל מיני טיולים מפוקפקים, בתערובת, בחסרון הקדושה. לא בשביל זה ניתנו המועדות, הפוסקים מביאים מדברי הירושלמי, שלא ניתנו המועדות לישראל אלא כדי שיעסקו בתורה. יש לנו איסור מלאכה בכל המועד, יש אומרים מן התורה, יש אומרים מדרבנן, שיש הרבה מלאכות שאסור לעשות אותן, זה לא כמו חג ממש, על אחת כמה וכמה לא כמו שבת, יש הרבה דברים שמותרים, אבל יש גם הרבה דברים אסורים. אומר הירושלמי שמקרה הסיבה של זה, כדי שיעסקו בתורה במועד, לראות איך שהמועד יהיה זמן. זמן של עלייה רוחנית, זמן של חיבור הנשמה להשם יתברך.
נו.
כתוב בהפטרה מפרק ישעיהו בפרק מ"ג ומ"ד, בסוף ההפטרה כתוב: עונו שמיים כי עשה השם, הריעו תחתיות ארץ, פיצחו הרים רינה, יער וכל עץ בו, כי גאל השם יעקב וישראל יתפאר. מה הכוונה של הדברים? עיקר הגאולה של עם ישראל היא תלויה בדבר אחד: כמה השראת שכינה יש בעולם. זה תכלית הכל. על ידי השראת שכינה בעם ישראל שורה שכינה בכל העולמות כולם, ואז יש שפע רב בכל העולמות, עד כדי כך שאומר הפסוק שכשיהיה הגאולה, כי גאל השם יעקב וישראל יתפאר. הונו שמיים כי עשה השם, הריעו תחתיות ארץ, פיצחו הערים רינה, יער וכל עץ בו, אפילו השמיים והארץ, היערות והעצים, כולם ישמחו וישירו להשם יתברך, כי ההערה שתהיה בגאולה על עם ישראל תהיה כל כך גדולה שהיא תתפשט על כל היקום כולו. כי באמת תכלית כל הבריאה כולה זה עם ישראל. כמו שאומרים חז"ל על הפסוק: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים חז"ל: בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. מה הכוונה? האם זה בשביל התורה או בשביל ישראל? זו הכוונה פשוטה: בשביל ישראל שעל ידי התורה התחברו להשם יתברך. החיבור שלנו להשם יתברך זה תכלית כל הבריאה כולה. זה תכלית מה שאנחנו, עם ישראל, נברנו בעולם. זה תכלית נתינת התורה לעם ישראל. זה תכלית כל המצוות. תכלית הכל זה החיבור של עם ישראל להשם יתברך. זה תכלית הכל והשורש של הכל. ואנחנו צריכים לראות איך באמת להתחבר אל זה בכל כוחנו ובכל ליבנו יומם ולילה, על ידי ההתמדה בתורה, על ידי הכוונה בתפילות, על ידי קיום המצוות, על ידי הזהירות מעבירות, על ידי עזרה לזולת. אבל את כל הדברים הטובים האלו, מלבד לקיים אותם, גם ללוות אותם בכוונה של חיבור להשם יתברך. כל הזמן הכוונה הזאת צריכה ללוות אותנו יומם ולילה. אדם קם בבוקר לחשוב: איך היום הזה אני מתחבר בכל כוחי להשם יתברך ולתורה הקדושה כמה שיותר. אדם הולך לישון בלילה לחשוב: האם היום הזה התחברתי להשם יתברך ולתורה הקדושה בכל כוחי? אם כן, אז טוב, אם לא, איך אני מתקן את זה למחרת? יומם ולילה המחשבה הזאת צריכה ללוות אותנו. ואם האדם חס וחלילה זונח את המחשבה הזאת, השם ישמור למה הבן אדם עלול חס וחלילה לנסות להתחבר. צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא ברא את הנשמה של האדם שהיא מתחברת למשהו. אם אדם לא מתחבר להשם יתברך, עלול חס וחלילה להתחבר לכוחות הרע. ולכן אנחנו צריכים, מלבד גודל החיוב, להתחבר תמיד בכל כוחנו להשם יתברך, גם אנחנו צריכים לעשות את זה כדי שלא להתחבר חס וחלילה לכוחות שליליים, לכוחות רעים, וזה מה שאומר המסילת ישרים בפרק ראשון, שאדם צריך תמיד לשנן לעצמו, שרק הדבקות בהשם יתברך זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה, ולכן הוא אומר, כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך, ירוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך, יברח ממנו כבורח מפני האש. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש ניסן, ברוב הישיבות, סיימו את הלימודים השבוע הזה, ויוצאים לחופש. צריך לדעת, גם אם יש חופש מהמוסדות, גם אם יש חופש מהישיבות, אבל אין חופש לא מהשם יתברך ולא מהתורה הקדושה. כל אחד יראה איך לסדר לעצמו סדרי לימוד, זמני לימוד, שהזמן לא ילך לבטלה, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. זה נכון בכל הימים, בכל הזמנים, בין אם זה זמן שיש לימודים במוסדות, בין אם זה זמן שהמוסדות סגורים, בכל הזמנים יש לנו את המצווה, והגית בו יומם ולילה, לנצל את הכוח ללימוד התורה, לנצל את היכולת ללימוד התורה. לדעת, אם אדם חס וחלילה מזלזל, עלול חס וחלילה שלא יהיה הידרדרות רוחנית, שאחר כך כמה זמן עד שחוזר למדרגה שהיה קודם. תמיד, תמיד האדם צריך לחפש איך לעלות ולהתעלות במעלות התורה. סטייפלר זצ"ל היה אומר שהיו גדולי תורה שאת עיקר הגדלות שלהם הם זכו דווקא על ידי הלימוד בין הזמנים. למה? שבזמן הזה שיש חופש במוסדות, אז הלימוד הוא עצמאי מרצונו הטוב, הוא גם לומד את מה שליבו חפץ, את המסכתות שהוא נמשך אליהם, אז יש בזה הצלחה מיוחדת. כל אחד יראה איך לסדר לעצמו שהזמן של בין הזמנים לא ילך לאיבוד, לא ילך לבזבוז. מה שצריך לעזור להורים לקיים מצוות כיבוד הורים, מה שצריך לעזור להכנות לפסח, לקיים את המצווה של הזהירויות מחמץ, או ההכנות לשאר המצוות של הפסח, הכל זה מצוות גדולות, אבל עדיין נשאר הרבה הרבה זמן. יש בכל שבוע 168 שעות, ויש בחודש ניסן קצת יותר מארבעה שבועות, ארבעה שבועות ויומיים. יש הרבה זמן אחרי כל הזמן שהולך, אחרי כל הזמן שבו מתעסקים במצוות האלו שהזכרנו, מצוות אחרות, נשאר עוד הרבה הרבה שעות שאדם צריך לראות איך לנצל את הזמן, אם זה לחזור על מה שהוא למד במשך החודשים של הלימודים בישיבה, אם זה למצוא לעצמו איזה מסכת אחרת, אפשר לקחת איזה מסכת קטנה, ללמוד אותה, או איזה פרק במסכת פסחים, כל אחד לפי יכולתו, לפי כוחו, מה שיכול, כל אחד מי שיכול יותר מזה, יכול את כל מסכת פסחים, או את כל הלכות פסח, כל אחד מה שליבו נמשך, אבל לראות איך כמה שיותר לעסוק בתורה, ושהמקום של הבן אדם יהיה בימים האלו, בבתי כנסיות ובתי מדרשות, לא ברחובות, לא בכל מיני מקומות של בילוי חס וחלילה, לא באלה חלקנו ונחלתנו. אנחנו, המקום שלנו זה, בלי נדר, במקומות של תורה וקדושה, מקומות של לימוד ותפילה. זה המקומות שאנחנו צריכים להימצא בהם. זה המקומות שאותם אנחנו מחפשים. בזה אין הבדל בין אם זה בזמן שיש לימודים בישיבה או שאין לימודים בישיבה. אנחנו, חשקנו ורצוננו, להתחבר להשם יתברך ולתורה הקדושה. והחשק והרצון הזה שלנו זה בלי גבולות של זמנים ובלי גבולות של אם יש לימודים בישיבה או אין לימודים בישיבה. רק לחפש תמיד איך להתחבר להשם יתברך ואיך להתחבר לתורה הקדושה. ומי שבאמת מבין, הנשמה לא נהנית מכל השטויות של הבילויים והטיולים והם וכיוצא בהם. הנשמה נהנית רק מדבר אחד, הקשר להשם יתברך דרך התורה הקדושה. כל אחד יראה איך באמת לסדר את סדר היום שלו בימים האלו, איך לסדר את הזמנים שלו, לראות כמה שיותר לשקוד על דלתי התורה, להיות מחובר להשם יתברך בכל לב ובכל נפש. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין תלמודי התורה בימינו אמן, ולביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.